אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף נון א', הגמרא שואלת עכשיו איבוי אלו שזה בדף נון ומדבייז למטה ממש. השאלה, מה שנשאלתי ככה, למדנו שיש מחלוקת בין הולה לרב חנינה, מה הסיבה שלא מוציאים ממשובדים לשבח ולפירות של הקרקע הנגזלת שרובן הגזלן מכר את זה ללוי מבלי שלוי ידע שזה גזולה? או משום שאינם, רב חנינה אמר לפי שאין קצובים, כי קרקע, גוף קרקע יודעים כמה זה עולה, אבל שבח ופירות זה דבר בלתי קצוב, ואי אפשר לגבות חוב מן המשובדים, אלא אם כן החוב היה דבר קצוב. ואילו אולה אמר לפי שאין קצובים בשטר, שרובן התחייב, לא היה כתוב אחריות על שבח ועל פירות. שאלת עכשיו הגמרא בועלו, מה שרב חנינה אומר לפי שאין קצובים, האם לרב חנינה קצוב וקצוב בו, או הדיל מקצוב אף על פי שאין הם קצוב? האם אנחנו אומרים שזה צריך להיות גם קצובים וגם קצובים כדי שיהיה אפשר לגבות את החוב הזה, את הפירות ואת השבח ממשובדים? או שאומרים לא, כל תלוי אם זה חוב קצוב או לא. אם זה קצוב, גם אם זה לא כתוב, אפשר לגבות משובדים, ואם לא, לא. אומרת הגמרא תושמה. דיתמה למדנו, מי שמז והניח שתי בונויז ובן, הכלל הוא שרק בן יורש, בנות לא יורשות. אבל אם הבן נפטר ונשארו רק בנות, הבנות יורשות. חזל עשו תקנה מאוד גדולה, שגם אם הבנות לא יורשות, אבל כדי שהן לא תישארנה ללא נדן, לא נדוניה לחתונה, ושירבו עליה קופצים שהיא תוכל להינשא, אז הם כל אחת מהבנות מקבלת, שיהיה לה לנדוניה לחתונה, 10% איסורייסה, עשירית מהנכסים. זה מה שנקרא פרנסה, מה שנקרא נדוניה. אז פה היה אחד הניח בן, שהוא היורש, ושתי בנות. קודמו הראשון, הבת הגדולה יותר, כבר לקחה את האיסור, כלומר, את העשירית, מה שמגיע לה, היא כבר לקחה, לצורך הפרנסה, לצורך הנדוניה. ולא הספיקה שנייה לגבות, עד שמס הבן, השנייה עדיין לא התחילה לסדר את העניינים שלה, לקחת את עשירית, פתאום מת האח שלהם, נמצא שכל הירושה נופל עכשיו לפני שני הבנות, הן מתחלקות עם הירושה. אומר רבי יוחנן שנייה ויטרו, השנייה כבר לא מקבלת את העשירית, רק היא מקבלת 50% מהירושה, אבל הראשונה הרוויחה, כי היא מקבלת גם קודם כל עשירית מהנכסים אחר כך חצי מהירושה. מה הסיבה? היות וכל הסיבה למה היא מקבלת עשירית, כדי שיהיה לה נדוניה לחתונה. אז יש לה עכשיו, יש לה חצי מהרכוש, מה היא צריכה עוד עשירית? ואומר לרב חנינה, רב חנינה חולק ואומר, מה הקשר? הרי יותר מזה, גדוי למזו אומרו, מוציאים לפרנסו והם מוציאים למזוינס. מזונות האישה והבנות, שזה מתנאי כסובה שהאבא צריך לתת, אז לא מוציאים ממשובדים, כלומר ממה שאבא מחר אי אפשר לקחת, ממה שמחרו אי אפשר לקחת. אבל לצורך נדוניה, לצורך פרנסה, יש זכות לקחת גם מהלקוחות. אם מכרו את הנכסים האלו ללקוחות, יכולות לבוא הבנות ולטרוף את השדות ולמכור את זה לצורך פרנסתם. ואת אומרת שנייה ויתרו? אז הרי מבואר שנדוניה גובים משובדים, אז איך אתה אומר שהשנייה איבדה את הזכות שלה לקבל את עשירית נכסים? אם יש לה זכות לקחת מלקוחות, בוודאי שיש לה את הזכות לא לאבד את העשירית שלה. הרי אתה רואה על כל פנים ופרנסו דמי קצקייצה. מה זה נקרא פרנסה נדוניה? 10%. זה דבר, סכום קצוב. ומכל מקום, מי כתב לא יקסיבה. זה לא כתוב בשום מקום, בשום שטר, שיש חיוב לתת איסור אייס. ומכל מקום אתה רואה, כמו הציעה, שרב חנין אומר, שיכולה להוציא את זה לטרוף מהמשובדים. הרי שאתה רואה קצוב, אבל פי שאינו כתוב. אומרת הגמרא, שאני פרנסה, כי אם דיס לכל, כמאן דכסיבה דומה. מה כל הסיבה שאנחנו אומרים מלווה בשטר יכול המלווה לקחת מן הלקוחות לדחוף מן המשובדים? היות ומלווה בשטר יש לו כל, אז הלקוחות היו צריכים להיזהר לא לקנות את השדות האלו אחרי תקופת ההלוואה. היו צריכים לקחת בחשבון שיתכן שהמלווה ייקח את זה מהם. הם לבד אשמים. אז אם כך, גם פה אצלנו, היות ויש כל, מהרגע שהאבא נפטר, כולם יודעים שהוא השאיר בנות לא נשואות והם צריכים לקבל 10% מהנכסים, אז יש לזה כל. אז אם כך, היה הלקוח צריך לזהר לא לקנות את השדה, ממילא יש להם כוח לקחת מהמשובדים. שואלת הגמרא, מוסיף רבינו בר מנויה. המשנה אומרת במסכת כסובס, אדם נשא אישה, והאישה הזאת יש לה כבר בת מהבעל הקודם. אז הבעל החדש הזה התחייב לתת 5 שנים מזונות לבת הזאת. אחרי 2 שנים גירש אותה הבעל, את האישה, והיא ניסה לאדם אחר, ואותו אדם גם כן התחייב לתת 5 שנים מזונות. השני הבעלים צריכים לתת, זאת אומרת הראשון צריך להשלים עוד 3 שנים, והבעל השני צריך לתת 5 שנים מזונות. אחד נותן ממש מזונות, השני נותן כסף תמורת מזונות. כי זה מה שהתחייבו. מתו, אם שני הגברים האלו שהתחייבו לזון את בת אשתו נפטרו, אז הבנות של האם עצמם, שהם הולידו מהאישה הזאת, הם מקבלות את המזוינס רק מנכסים בני חורים. אין להם את הכוח ללכת לטרוף משובדים, לטרוף מהלקוחות. והיא, מה שאין כן, הבת הזאת שהיא לא בת שלו, רק היא הביאה את הבת הזה מהבעל הראשון, היא יש לה זכות לקחת גם מלקוחות מזוינס מנכסים משובדים כדי שיהיה לה את המזוינס שלה, שהוא הבטיח לה, ל5 שנים. מפני שהיא קיבלה זכות, היות והיא כמו בעלת חוב, שהנכסים של הבעל היו משובדים לה, ולכן כמו שבעל חוב יכול לקחת ממשובדים, כך גם היא יכולה לקחת ממשובדים. הרי שאתה רואה שאף על פי שזה לא כתוב, זה קצוב, אז קצוב, אף על פי שאינו כתוב, גובה מן המשובדים. אומרת הגמרא, אוכל במאי עסקין, הם בשיקונו מיודוי. פה היה התחייבות בקניין, שהבעל התחייב לה בקניין לתת את המזוינס ל5 שנים, ורשי אומר סתם קניין לכתיבה עומד, אז אם כך זה עומד לכתיבה, אז זה כבר יש לזה כל, אז אם כך זה כמו מלווה בשטר. תוספות אומרים, לא צריך להגיע לזה, רק עצם הדבר שהיה קניין, קניין נותן תוקף כמו מלווה בשטר. שואלת הגמור, איוך, בונוס נאמה, הרי הבנות שלו גם יש להם זכות לקחת מהמשובדים, אם את אומר בקניין. אומרת הגמור, בשקונו לזו ולא יקונו לזו, וכאן הוא לא עשה קניין, מה שאין כן הבת, שהיא הביאה איתה, הבת שלה, לא הבת שלו, לא, הוא כן עשה קניין. שואלת הגמור, מה יפס, כמי אומר שכך צריך להיות? אומרת הגמור, פשוט, בס אשתו ידעבו בשעס קניין, מדובר שהוא עשה קניין. אבל מה? לגבי בת אשתו, שהביאה מהבעל הקודם, שהיא כבר הייתה בחיים, אז נמצא שהקניין שלו חלה, היות וכשהוא עשה את הקניין לזון את בת אשתו, היא כבר הייתה בעולם, חלה קניין. מה שאין כן, בנותיו עצמה, הבנות שלו עצמו שהיה לו מן האישה הזאת, שבשעה שהוא לקח אותה לאישה עדיין לא היו בעולם, אז לא חל הקניין? לא אמרנו לו קניין. שואלת הגמרא, אבל משמע מכאן שבנותיו ניזונות מנכסים בני חורים ולא מנכסים משובדים, מדובר בכל האופנים. הגמרא ממציאה עכשיו איך תמצא, שכן יש אופן שהבנות שלו עצמו כשהוא התחייב כן היו בעולם, איך זה יכול להיות? מילה עסקינן דאבה תרווה בשעה עסקינן, איך דומה? דגיר שווה עדרו, הוא נשא אישה, ונולד לו בת מאותו אישה. אחר כך הוא גירש את האישה, והעדרו, והחזיר אותה בנישואים שניים, כשכבר הבת שלו עצמו באה חזרה. עכשיו הוא התחייב לתת לה מזוינס, וקבלת קניין. הרי שזה בת שלו ממש, ויש קבלת קניין, ומכל מקום הגמרא לא מחלקת. אלו אומרת הגמרא, ביטוי דבתנאי בזן כוח ללא מען לא קניין. בנותיו עצמו, למה הם מקבלות מזוינס? זה מתנאי כסובס שהמשנה אומרת במסכת כסובס. ולכן לא עוזר קניין, תגם הגמרא תשאל למה. מה שאין כן בס אשתו, כשהוא מתחתן עם אישה שהיא מביאה לו בת מבעל קודם, זה הוא לא חייב לזון. אז הוא מתחייב לבד, אז מען לא קניין. שאלת הגמרא, וכמי גרגורי, היות והוא חייב לזון את בנותיו מתנאי בזן, אז יותר גרוע מבת אשתו שלא חייב לזון אותה מתנאי בזן, מה ההבדל? אלו אומרת הגמרא, ביטו, כיוון לבטנאי בזן כוח לאמר צרור אטפסור, אומר רשי, היות ובנותיו עצמה מקבלות את המזוינס מתנאי בזן, וגם היה קניין כמו שגמרא אומרת, אז אנחנו חושבים שמה הוא כל כך דאג להם, שהוא שם בבנק $1,000,000, שיהיה להם. אז לכן הם לא יכולים לגבות מנכסים משובדים, שזה נכסים שמכרו ללקוחות. מה שאין כן כשהוא פסק, הוא חייב לזון את בת אשתו, שזה לא הבת שלו, אז הוא לא מחויב בתנאי בזן לזון אותה, רק הוא עצמו התחייב. אז אנחנו לא אומרים שהוא היה כל כך דאוג להכין לה איזה פקם שם בצד, שיהיה משהו בבנק, אז במילא יכולה לגבות מן המשובדים. אומרת הגמרא תושמה, אומר רב נוסן, אמסי, מתי אמרה המשנה שלא מוציאים לאכילת פירות מהמשובדים? זה בזמן שקודם מיקרוי של שני לשפחוי של ראשון. כלומר, שמה אנחנו אומרים כאן? רובן גזל שדה, מחר את זה ללוי, אז לוי יכול ללכת ולטרוף, אז לוי לא יכול ללכת ולטרוף את השדה שרובן, שדות אחרים שרובן מחר אחרי תקופת הגזילה, אחרי תקופת המכירה ללוי, לא יכול ללכת לוי ולטרוף מהם את השדות כדי לחסות את ההפסד שלו. מתי אנחנו אומרים את זה? בזמן שקודם מיקרו של שני לשפחי של רישני. כשהבן אדם האחר הזה, הלקוחות, קנו את השדה שלהם לפני שהשביח השדה של לוי, שעם השדה הזה הוא נפל בפח פה, לפני שהשביח השדה שלו. אבל קודם שפחי של רישני למיקרו של שני. אבל אם מתי שהשני הלך לקנות קרקע מרובן, אז הלוי כבר השביח את קרקעותיו. זה כבר היה השווח שמה. גוי ומניחוס ומשיבודים, אז יש ללוי צדק ללכת ולטרוף מהלקוחות. אלמה, משום דלו קודמי, אז אתה רואה שזה לא תלוי, כן קצוב, לא קצוב, כן כתוב, לא כתוב, הכל תלוי, האם כבר בשעה שהלוקח השני קנה את השדה, האם כבר היה השווח של לוי, השווח של הקרקע כבר היה בעולם או לא היה בעולם. כי אם כבר היה בעולם, איך הלכת וקנית שדה? זאת אומרת, היית צריך להיזהר מזה. אומרת הגימוריה, האמסי, שזה תנועה מחלויקס תנועה. למדנו לסני אמוצי, להכיל לספרס ולשווח קרקוס ולמוז נשווה בונס מנוחוס ומשבודים מפני תיקון העולם, זה כמו שכתוב במשנה. עכשיו אומרת הברייס, למה לפי שאין כסוב? זה כמו שהטען הראשון אומר, שכמו שרבחנין אומר, כמו שהוא לא אומר. אמר רבי יוסף, וכי מעתיק נועל אם יש בסבוב, הלא יהיה אין קצובים, זאת אומרת, לא צריך להגיע לזה שאין קצובים, אין קצובים, זאת אומרת, זה המחלוקת בין אולה לרב חנינה, מה הטעם של המוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות מן המשובדים. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, מוציא מציאה לא יישבה. כשאחד מוצא מציאה, הוא לא צריך להישבה, זאת אומרת ככה, ראובן מצא מציאה, הוא בא לשמעון בעל אבדה, אומר שמעון, רק שנייה, חסר פה חצי מהמציאה. אז הוא אומר, אני לא יודע, זה מה שמצאתי. אין הגדרתו כמודה במקצת שיתחייב בשבוע. מפני תיקון העולם, שאם אתה תחייב אותו בשבוע, לא יחזיר אף פעם את הוויד. אומר רבי יצחוק, שני כיסן קשור ומוצא סולי. ראובן בא לעוויד, אומר לשמעון, מחזיר העוויד. אתה מחזיר לי רק כיס אחד. אבל אני איבדתי שני כיסים, שני הרנקים שהיו קשורים אחד בשני. ולא שמעון משיב הוידה אומר, לא מצאתי אלא אחד, נשבע הוא כן נשבע. אבל אם יש כאן ויכוח סביב שברים, ראובן בעל השברים אומר, אני איבדתי שני שברים קשורים אחד בשני, וזה מה שמצאת. ואומר שמעון בעל משיב הוידה, מה פתאום? אני מביא לך אחד, מצאתי רק אחד. פה הוא לא צריך לשבע, מה איתה? אומרת הגמרא פשוט, שברים מינתכם הדודה. כשרובן בעל השברים אומר שהוא איבד שני שברים קשורים אחד בשני, אז זה לא טענת בריא. למה? כי רובן לבד יודע שהם מתנתקות אחד מהשני. אחד רץ לכאן, אחד רץ לשם, בתוך שעה הם מנותקים אחד מהשני. אז באמת יכול להיות ששמעון מצא רק אחד. אבל שני הרנקים הקשורים אחד בשני, כיסים לא ימינתכם הדודי, הם לא יכולים להיפרד אחד מהשני בלי שאחד יפריד אותם. במילא טענת ראובן זה טענת בריא, לכן הוא יכול לחייב את שמעון מחזיר אבדה בשבועה כשהוא מודה רק בחלק מהם. אומר עכשיו רבי יצחוק שגם בשברים יש כזה אופן. כשראובן בא לשברים אומר, שני שברים קשורים מצאת, ולא, אומר, שמעון אומר, מצאתי באמת שתיים, אבל כבר החזרתי לך אתמול אחד מהם. כאן הוא כבר כן נשבע טענת מודה במקצת, שביעת מודה במקצת, למה? כרי... פה שמעון מודה לטענת ראובן שזה טענת בריא, הוא מודה לו שהוא באמת מצא שתי שברים, אבל הוא רק מודה שהחזיר עכשיו, הוא רק מודה, הוא טוען שהוא לא קיבל רק אחד, והוא מודה בחלק, אחד החזרתי עכשיו, אחד אני עכשיו מחזיר, זה כמו מודה במקצת. שואל את הגמרא, רבי יצחק לסליה מועצה מציע, לא ישוב אמני תיקון אוהלו, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו יודעים למה משיב אבידה לא צריך להישבע, בטענת מודה במקצת, כשהוא הביא רק, כשלפי טענתו רק זה מה שהוא מצא. היות ואם אנחנו נחייב אותו בשבוע, אז הוא לא יחזיר אבדה אף פעם. אז אם כך, נשאל את השאלה, מה הקשר, מה זה נפק מיני, אם יש שברים או לא שברים? הרי יש לנו כלל, שעמי שיב אבדה, מפני תיקון העולם, לא צריך לשבע. אומרת הגמרא, עודו עומר כרב לזר ביינקב, שזה לא הגדרה של מי שיב אבדה. דסני למדנו. רב לזר ביינקב אומר, פעמים שעודם נשבע על טיינס עצמוי. יש לפעמים שבן אדם, אפילו שאף אחד לא תובע אותו לפי אב מן של הגמורה, הוא יכול להתחייב בשבועה במודה במקצת. כיצד? רובן אומר לשמעון ואומר לה, ואומר לו, מונה לו אביך ביוד. אני הייתי חייב לאבא שלך 100 זוז, והחלתי פרס, אבל החזרתי לו 50 מהחוב. הרי זה נשבע. זה מה שנקרא מודה במקצת, על פי טענת עצמו, אף אחד לא תובע אותו. זהו, שנשבע על טענת עצמו. והחכמים אומרים, אינוי אלו כמי שבבד, ופוטר חכמים סוברים שמכיוון שהוא בא מרצונו, ואף אחד לא תובע אותו, הגדרתו כמי שבבדה, ולכן הוא פטור. אז במילא רב יצחק סובר כרב לייזר בן יענקב, שהיכן שהתובע תובע בטענת בריא, הוא לא נחשב כמי שבבד, וכאן כאן שהוא בא מעצמו, הוא לא נחשב כמו מי שבבד, ולכן הוא כן חייב בשבועה. שאלת עכשיו הגמרא, ורב לייזר בן יענקב לסלי מי שבבד פטור? האם הוא לא סובר את הדין הזה שמי שבבד פטור מן השבועה אפילו כשהוא מדבר במקצת מפני תיקון העולם? אומרת הגמרא, אומר רב, פה מדובר האמת בתויאנו יקוט. לא מדובר פה שאין פה בכלל תביעה. יש פה תביעה. בא ילד קטן ואומר שאתה היית חייב לאבא שלי כך וכך. והוא אומר, רק חצי, אני הייתי חייב. היות והקטן תובע, זה לא נחשב כטענת בריא לחייב את הנדבה בשבועה. שאלת הגמרא, מה זה נקרא? אם הוא קטן, אין לו דעת. כל מיני משוש יזבי. הרי למדנו שאין נשבוין על טיינס חרש שויטי וקוטן. כך אומרת המשנה. כי קוטן אין לו דעת. אומרת הגמורה, מי קוטן לא מדובר פה באחד שעדיין לא גודל ואין לו דעת. מדובר פה באחד בדעת גודל. ומי קורא לקוטן? זה לגבי מי לידו אוביף קוטן הוא. לגבי העניינים של האבא שלו הוא ההגדרה של קוטן. למה? כי הוא לא יודע בדיוק מי חייב כסף למי, אף אחד לא יודע את הביזנס של אבא. אז במילא, מה שהוא תובע את שמעון שחייב לאבא שלו כסף, זה לא טענת בריא, אז זה המחלוקת, חכמים סוברים שהוא פטור משבועה, היות וזה לא נקרא טענת בריא, ולרב אלעזר בן יענקב סובר שכן חייב להישבע. שואלת הגמרא, היא אוכה, זה לא פעמים שאדם נשבע על טיינס עצמו, טיינס עצמו, טיינס אחר הוא. הרי אתה אומר שמדובר פה שרובן תובע את שמעון שהוא חייב לאבא שלו כסף, אז מה זה נקרא טיינס עצמוי? אומרת הגמור, נכון, טיינס אחרים ועידו עשה עצמוי, מישהו אחר תובע אותו והוא מודה חלק. שאלת הגמור, כל מודה במקצת זה ככה, כולו טיינס נאמן, טיינס אחרים ועידו עשה עצמוי, מה זה אחרת מכל מודה במקצת שרובן תובע את שמעון אתה חייב לי 1,000 זוז, ושמעון מודה על 50, על 500. אז גם כאן, רובן תובע את שמעון שחייב לאבא שלו 100, והוא מודה על 50. אלו אומר את הגמרא בדרבי קומיפליגי, רשי אומר שמדובר פה שבאמת התובע קטן. אין נשבוין על טיינס קוטן. על זה עכשיו הולך את הגמרא ואומרת שיש הבדל, האם הקטן הזה טוען שהוא חייב לא כסף, ועל זה הוא לא יכול לחייב אותו בשבועה, זאת אומרת, הדין הזה שאנחנו אומרים שעל טיינס קוטן לא נשבעים זה דווקא כשהקוטן הזה תובע מכוח עצמו, תביעה עצמית. ואז אנחנו אומרים שטענת קטן לא נחשבה כטענת בריא. למה? כי כתוב בפסוק, כי ייתן איש אל רעהו כלים, איש ולא קוטן. הקוטן הזה אין לו כוח לחייב בזה שהוא טוען ששמעון חייב לא. אבל אם הוא בא מטענת אביו, אתה חייב לאבא שלי כסף, אז הוא יכול לחייב את הנדבה כן בשבועה. אז עכשיו הגמרא אומרת ככה. דאמר רבי, מפני מה אומרו תורה? למה התורה אומרת באמת מוידי במקצת הטיינס שובה? למה התורה מחייבת אדם שטובים אותו 100 זוז והוא אומר 50 זוז אני חייב? למה אין לו מיגו כפי שהטיינס אומרים? הוא יכול לכפור את הכל. או כמו שרשב בו מציע אומרת שהקושיה הוא למה אין דינו כמי שבבדי שיהיה פטור. אומרת הגמרא, חזוקה אין עודו מי ספונו בני בלחוי. האמת היא, אין לו מיגו. הוא לא יכול לכפור את הכל. למה? כי בדרך כלל בן אדם לא יכול להעיז פניו נגד המלווה שלו ולומר, אני לא חייב לך שום דבר. לא נתת לי אף פעם שום דבר. אז האמת היא שהוא היה רוצה לכפור בהכל. היי בכולי בואי למכפר לי. רק זה שהוא לא כפר בהכל, בגלל שיש לנו את הכלל, אין עודו מי ספונו בני בלחוי. במילא אנחנו אומרים ככה. אז הוא רוצה, אם כך, אז היות ואין אדם מעיז פניו, הוא היה מודה בהכל, ובכולה בואי דלוי דלי. הוא היה ברצונו להודות על כל החוב ולהיפטר, ולשלם את החוב. נו, מי לא מרשה לו, והי דלוי דלי, שיודע. היות והשתמות הידי כל משתמת לי. אנחנו אומרים שזה שהוא מכחיש, הוא רוצה לא, עוד כמה חודשים ייכנס לו כסף, ביטוח לאומי ישלם. סובר, עד אב לזיזי ופרענו לי, כשיהיה כסף אני אשלם. ואמר, זאת אומרת ככה, האמת היא שהוא לא חשוד לגזול, הוא לא חשוד על גזל, אז הוא לא חשוד המומוינה. יש לנו כלל, אם הוא לא חשוד המומוינה, הוא גם לא חשוד על השבועה. ואמר רחמון, לכן אומרת התורה, רומש שבועה, תשים עליו שבועה, תטיל עליו שבועה, שהיא שווה שהוא לא חייב, ומילא הוא יבעל מהשבועה, והוא יודע בכולי, כי איך לא ידע לי בכולי. עכשיו, אומרת הגמורה, המחלוי כזר בלייזר ויאנקי וחכומים, זה האם אנחנו אומרים, הכלל הזה שבן אדם לא היה מעיז לכפור, במילא אין לו את המיגה, אילו היה רוצה, היה כופר בהכל, האם אנחנו אומרים רק כשהלווה עומד מול המלווה, או גם כשהלווה עומד מול הבן של המלווה. רב לייזר ביאנקי וסובל לא ישנו בו, לא ישנו בבנוי, אינו מעיז. וילקוך, אז אם כך בזה שהוא לא כפר את הכל, זה בגלל שהוא לא יודע לכפור את הכל, אין לו את האומץ, את העוז, אבל לא בגלל שהוא צדיק, ילקוך לאו מישיב אבי דהו בזה שהוא מודה במקצת. לכן הוא חייב שבועת מודה במקצת. מה שאין כן רבון הסוברה, בוי ודה אינו מייז, אבל במנוי מייז. בן אדם לא יכול לעמוד מול מלווה. הלווה לא יכול להכחיש מול מלווה שהוא לא לקח. אבל מול הבן של המלווה הוא לא, הוא, אין לו בעיה להכחיש שלא היה ולא נברא. ומידי לא יהיה איזה יוד ולא עשה כך, אז הוא צדיק. מישיב אבי דהו, אם הוא מישיב אבי דהו, הרי מישהו עבד פפטור משבועה, שאם היה רוצה, היה יכול לכפור. וזה שהוא לא חפר, סימן שהוא מישהו עבד, הוא כמו מישהו עבד שהוא עושה מצווה, והוא אדרה, והוא הולך בדרך הישר. ולכן אי אפשר לחייב אותו בשבועה.